106.2 FM
הרדיו הבינתחומי,
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי בקום ישראל
106.2 FM.
ביטלמניה, הצדדים הפחות מוכרים בהיסטוריית הביטלס, עם גבי פישמן וצוף פלוטקין.
שלום צוף.
שלום גבי.
מה קרה לקול שלך? קורונה משהו?
לא, הכל בסדר. מה קורה?
בסדר גמור, מה העניינים?
הכל מצוין.
יופי.
איזה פרק אנחנו, תזכיר לי.
פרק 43.
תקשיב, אנחנו בפנסיה.
עוד מעט נגיע ל-67, אז עושים לפנסיה.
זהו, כן.
אז אנחנו בפרק 43 של ביטלמניה הפודקאסט, ונזכיר כמובן את קבוצת הפייסבוק הביטלס, הקבוצה הישראלית, קבוצה פעילה ותוססת. על מה נדבר היום?
רגע, חכה. יש לנו אורח חשוב היום.
נכון, תציג אותו.
אז זהו, היום מצטרף אלינו יובל, יובל אבון, שהוא אחד מתורכי הפטריון שלנו, שככה מצטרף לנו לצפות בקסם, מה שנקרא, שהקסם קורה. באמת ננצל את ההזדמנות להגיד גם תודה לך, וגם לשאר תומכי הפטריון שלנו, שבאמת מאפשרים לנו לעשות את זה, את הפודקאסט, את הקבוצה, את האתר, להמשיך בפעילות שבאמת...
כן, אנשים לא יודעים, אבל יש לנו עלויות בהחלקת האתר, באירועים, כן. בפרסים, מרצ'נדייז, דברים כאלה, ותודה רבה.
כן, באמת, באמת כיף לדעת שזה דבר שמעריכים, מה שאנחנו עושים. אז על מה נדבר היום? היום אני אשאל, על מה נדבר היום גם?
אז קודם כל בפרק 42, זה ששמעתם לפני שבועיים, סיפרנו על מועדון הקאברן. זה המועדון המפורסם בליברפול, שמאוד מזוהה עם ההיסטוריה של הביטלס. אז היום אנחנו נספר על מועדון אחר, אולי קצת פחות מוכר, אבל לא פחות חשוב בהיסטוריה של הביטלס.
אפילו יותר חשוב.
גם אני חושב.
לדעתי, כן.
אני,
עוד נראה.
אני מסכים. אז המועדון הזה הוא מועדון הקסבה. ולפני שנתחיל, צוף, את רוצה לצטט את פול מקרני בעניין הזה?
כן, אני אפילו, אני אעשה את הכל של... לא. אוקיי, אז כן, הוא אומר ככה.
אפשר יהיה לשמוע אותו אחרי שתגידי.
כן, חייבים. זה רעיון טוב שאנשים ידעו על הקסבה. אנשים יודעים על הקאברן, אבל הקסבה היה מקום שבו הכל התחיל עוד לפני הקאברן. הייתה לנו מערכת יחסים אינטימית עם המקום. זה היה כאילו זה היה המועדון שלנו.
I think it's a good idea to let people know about the Casbah, because they know about the cavern. You know about some of those things, but the Casbah was like the place where all that started. It was actually before the cavern, all of that. And we had a more intimate relationship with it. It was almost our club.
אז באמת אי אפשר לספר את הסיפור של הקסבה בלי לספר את הסיפור של מונה בסט, שאותה אתם כנראה מכירים בתור אימא של פיט בסט, המתופף הראשון בערך של הביטלס, בין השנים 60 ו-62. אבל בליברפול של שנות ה-60 היא לא הייתה מוכרת בתור אימא של פיט בסט, אלא בתור the mother of Mersey Beat.
מה זה אומר?
היא הייתה אימא של המרזי ביט.
אוקיי.
כן, היא באמת הייתה עוד רגע... תבינו למה הכוונה.
כן, אנחנו נרחיב.
כן, היא הייתה אישה באמת יוצאת דופן במונחים גם של היום ובטח שאז. היא נולדה בדלהי בשנת 1923 להורים אירים שהתגוררו בהודו. שם אבא שלה תומאס היה מוצב והקצין בצבא הבריטי שכמובן באותה תקופה שלט בהודו. בגיל 15 היא הייתה בהופעה של תזמורת והמנצח הבחין שהיא שרה בשפתיים את השיר שהתזמורת מנגנת. היה לה כנראה באמת שמיעה מוזיקלית מאוד טובה.
אז המנצח הזמין אותה לעלות לבמה, הוא ביקש ממנה לשיר את השיר Green Eyes. מונה הסכימה, הוא ביצע את השיר וכולם, כמובן, הקהל נהנה ממנה, ובגלל זה המנצח הזמין אותה שוב, למחרת, גם כן, לעלות לבמה ולשיר עם התזמורת. וההורים, כמו שנהוג אז, היו צריכים לתת את הסכמה שלהם, והיא נתנה הופעה נוספת מאוד מוצלחת. ואז מנצח התזמורת, שוחח עם אביה של מונה, עם אבא, כדי לשכנע אותו שהיא תצטרף באופן קבוע להופעות של התזמורת כזמרת. אבל האבא אמר, עד כאן, זה כבר יותר מדי. אבל החוויה הזו הייתה אומנם קצרה, אבל הותירה אצל מונה רושם רב לגבי השואו ביזנס, והיא טעמה מה שנקרא טעם הבמה.
Soft lights and eyes that promise sweet nights bring to my soul a longing, a thirst for love divine.
אבל בכל זאת נשים בשנות ה-40 ו-50 זה לא דבר שכנראה אפשרי לפתוח בקריירה מוזיקלית. אז באמת היא...
במיוחד אם היא מבית טוב.
כמובן, האמת שזה...
בת של קצין.
שזה גם, אתה יודע, זה מושווה לנערות ליווי בסופו של דבר, כבר בתקופה הזאת פחות, אבל נכון. נשים על הבמה זה לא דבר מקובל. נכון. כשהייתה בת 17 ילדה את בנה הבכור, פיט סקנלנד. כן, פיט הוא לא היה פיט בסט עדיין. בשלב הזה מונה הייתה נשואה לדונלד סקנלנד, שהוא שירת בחיל הים ומת זמן קצר לאחר הלידה של פיט באחד הקרבות של מלחמת העולם השנייה. היא פגשה קצין כושר קרבי בשם ג'ון בסט, שהוא גם היה יליד, שהוא היה יליד ליברפול, והם התחתנו ב-1944. ג'ון אימץ את פיט בצורה רשמית, ולכן פיט בעצם קיבל את השם משפחה שלו, הפך להיות פיט בסט, ומאז הוא מוכר כ...
הכי טוב פיט בסט.
פיט בסט, כן.
הכי טוב. הכי טוב.
ב-1945 נולד בנוסף למונה ולג'ון בשם רורי, וב-1946 המשפחה החליטה שהגיע הזמן לשוב לליברפול. היא נהנתה במיצומת לב גדולה מאוד בליברפול, בגלל היופי שלה, היה לה יופי אקזוטי, בכל זאת היא נולדה בהודו, הייתה כנראה שזופה, ובגלל שמשפחתו של ג'ון הייתה בעלים ומנהלים של לא פחות מאשר הליברפול סטדיום, דבר מאוד חשוב בליברפול, נכון. עד היום.
בהתחלה התגוררה המשפחה בבית המשפחה של ג'ון, בשכונת ווסט דרבי, זו שכונה צפונית בליברפול, אבל עם הזמן נוצרו חיכוכים בין מונה לבין אחותו של ג'ון, עדנה. תכף תראו כמה... מונה הייתה אישה דומיננטית ומאוד אסרטיבית ככל הנראה. מונה התעקשה לעבור למקום אחר, מקום משלהם, וג'ון הסכים בלית ברירה. למרות שאז, אחרי מלחמת העולם השנייה, היה מאוד קשה למצוא דיור בליברפול, כי ליברפול בעצם הייתה חצי הרוסה אחרי ההפצצות של הגרמנים. אז מה הם עשו?
הם מצאו דירה לא גדולה במרכז העיר, אבל עזבו לא אחר בזמן, שהתגלה שהבעלים הקודמים... תלה את עצמו בחדר, באחד החדרים בבית, והם פחדו שהדירה מחושפת, אז הם עברו...
צודקים.
כן, הם עברו לבית בשכונת ווסט דרבי, וזמן...
כלומר, חזו לווסט דרבי.
כן, איפה שהמשפחה של ג'ון גרה, וזמן קצר לאחר מכן, חזרו הוריה של מונה מהודו, ועברו להתגורר איתם באותו בית, ממש גרו ביחד. מונה מאוד התגעגעה לחיים בהודו, ולבית המאוד גדול שהיה להם עם משרתים, והיא חלמה על בית כזה בליברפול. אגב, זה סיפור שאופייני להרבה אנשים שחזרו כאילו בריטים שחזרו מהודו.
גם אני מתגעגע להודו.
אני לא, כי אני לא הייתי שם, אבל תמיד מתגעגעת לאוכל הודי, אם זה אומר משהו. כן. ב-1948 מונה והמשפחה, כולל ההורים שלה, עברו לבית יותר גדול, אבל זה עדיין לא היה בית שהיא רצתה. היא חיפשה 9 שנים בית כמו הבית שהיא חלמה עליו, עד שבאמת ב-1957 רורי, הבן הצעיר, הגיע הביתה וסיפר לה שראה בית ויקטוריאני גדול, שעמד למחירה. בבית הזה שכן עד לממש לא מזמן המועדון הקהילתי ווסט דרבי קונסרבטיב קלאב, ומונה ידעה שזה הבית שהיא רוצה.
הבית היה קצת מרוחק מהרחוב, מוקף עצים עם שטח מעל דונם, שכלל מגרש טניס אפילו. היו בו 15 חדרים גדולים, שירותים ואמבטיה בכל קומה, דבר מאוד יוצא דופן, בכלל שיש שירותים בבית, בכל קומה, ובחלק מהחדרים אפילו. דבר שלא נראה, כמו שאמרנו, כמעט באף בית. עליית הגג והמרטף היה מאוד מאוד גדול, והמרטף היה עצום, היה מחולק אפילו לחדרים בתוך המרטף. מצב הבית היה לא טוב, הוא חייב שיפוץ מאוד נרחב, אבל זה לא הרתיע את מונה, שידע שהחיפושים שלה הסתיימו, והיא מצאה את הבית שהיא רוצה. אבל ג'ון בסט הטיל וטו ואמר שהבית יהיה פיל לבן. הוא לא היה מעוניין לעבור לשם.
כמו שדבר, הם רק 2 ילדים. אז כן. כאילו זה בית שבאמת כביכול יעמוד ריק ברובו.
נכון.
כן. מונה לא התחשבה ברצון של ג'ון, בעיקר משום שהיה לה את הכסף הדרוש לקנייתו.
איך השיגה אותו?
או זהו, אז איך השיגה את הכסף? 3 שנים קודם, ב-1954, מונה הבינה שהבית שהיא מחפשת הולך להיות בית יקר, ושג'ון לא רוצה, הוא לא שותף ברצונות האלה, ולכן הוא לא ייתן לה בעצם את הכסף. אז היה לה ברור שהיא צריכה להשיג את הכסף ממקומות אחרים, ולשים אותו בצד. היא החליטה למשכן את כל התכשיטים שלה, ואת הכסף להמר בעצם את מה שהיא קיבלה, היא פשוט המרה אותו, המרה בו על סוס בשם מאוד מוזר, Never Say Die.
אבל היה סוס מאוד מפורסם.
כן, סוס מאוד מפורסם, אבל שלא היה לו סיכוי. זה תמיד מה שמספרים כשמגיעים לקסבה. שהוא בעצם הסוס הזה עמד להתחרות בתחרות הדרבי החשוב של אותה שנה. הסיכוי הזכייה באמת היו נמוכים, 33-1, אבל השם של הסוס מצא חן בעיניה, ולמזלה הסוס זכה. פשוט, אוקיי, שעבת השם.
אמרנו פעם שהסיפור של הביזנס כן, מלא צירופי מקרים.
דברים מאוד מוזרים, והיא באמת זכתה בסכום מאוד גדול, השיבה לעצמת התכשיטים, ובאמת נשאר לה כסף לרכוש את הבית שהיא ראתה, את הבית הוויקטוריאני. אנחנו נשמע עכשיו קטע מהמרוץ הזה, ואת הקריין מתאר את Never Say Die.
Now with Never Say Die looking a clear winner, Arabian Night makes a bid for glory. He's overhauling Darius with every stride, but he can't get up to Never Say Die, who maintains his two-length lead right to the finish. A grand win from Arabian Night and Darius by this 33-1 long shot.
אז מונה רכשה את הבית. לאט לאט הלכה בו שיפוצים, והמשפחה עברה לבית, בסופו של דבר. זה מה שסיפר פיט על הבית. הוא אומר ככה, בפעם הראשונה שראיתי את הבית מוקף העצים הגדולים האלה, התלהבתי בגלל הגודל העצום שלו ושל השטח שלו. זה היה כמו טירה בימים ההם. כל כך עצום. אז עוד לא הבנו מה הולך להיות בבית אחר כך. מונה וג'ון בסט לא היו בשלב הזה בקשר טוב, ובעצם מונה לקחה את חייה בידיה בלי לדפוק, בלי לעשות חשבון, ועשתה מה שחשבה לנכון. ובסוף זה גם עלה לה בניסויים, והשניים התגרשו. פיט ורורי הורשו להזמין חברים שהתרוצצו בכל הבית הגדול הזה, שכמוהו למעטים היה, וזה הפך אותם למאוד פופולריים בקרב הילדים, שמאוד אהבו להתרוצץ בבית הזה, אבל זה די שהגיע את מונה. במיוחד, מאוחר יותר, כשהבנים גילו את מוזיקת הרוק, ושירים של אלביס, ליטל ריצ'רד, צ'ק ברי ואחרים, התחילו להישמע בכל הבית. זה הרגע שמונה אמרה עד כאן, והציעה להם לבלות במרתף של הבית. מרתף גדול אמרנו, מחולק לחדרים. ושם הם יוכלו לשמוע מוזיקה עם החברים, והם מאוד אהבו את הרעיון.
זהו, פיט סיפר על זה. המגורים היו למעלה, והחברים שלי ושל רורי היו למטה בסלון, וכל הזמן הייתה תנועה של חברים שעלו וירדו. ואימא שלי כל הזמן ניסתה שהבית ייראה מסודר, עם שטיחים וכאלה, עד שפעם אחת היא אמרה לנו, תראו, אתם למעלה, אתם למטה בסלון, ויש לנו את המרתף, פשוט תלכו לשם. תעשו מה שאתם רוצים, וכמה רע שאתם רוצים.
אז בואי נשמע את פיט בס.
People upstairs. Rory's friends, my friends downstairs, you know, in the living room. And Mo basically turned around and said, because there used to be constant traffic up and down the stairs, and she's trying to decorate the place, and, you know, carpet layers are in, trying to lay carpet and all the rest of it. She went, look, guys, you know, there's one den upstairs, there's one den you've taken over in the living room, there's cellars downstairs. You know, why don't you go downstairs? Do what you want. You know, lose yourself, make as much noise as you want down there.
לילה אחד, רורי, ג'ון ומונה, וחבר של רורי בשם ברני גרינלי, צפו בטלוויזיה, בתוכנית בשם 6-5 Special, שבאותו ערב עסקה במין בר קפה, מאוד מפורסם בסור של לונדון, בשם Two Eyes, שאתם בטח...
דיברנו על זה פעם.
כמה פעמים, כן, במהלך התוכנית.
בפרק המצוין על איך הביטלס הגיעו להמבור.
נכון. אז באמת זה היה מקום עם מרתף, שניגנו בו מוזיקה, בעצם כמה להקות וכמה מוזיקאים, כמו קליף ריצ'רד, שגם ממש התגלו שם במקום הזה. כן, היה מקום מאוד חשוב.
אפילו אותו נשאר עידן התגלה שם.
נכון, ומשם הוא גם הגיע להמבורג.
נכון.
כן.
אז ברני גרידלי סיפר שכשהסתיימה התוכנית, הטלוויזיה, קמה מונה ואמרה ככה, בואו נפתח קפה בר במרתף, במקום שיהיה סתם מקום מפגש עם החברים. רורי וברני, ממחר, תתחילו לפנות את כל הזבל במרתף. אנחנו נקרא למקום קסבה קופי קלאב. מונה לקחה השראה לשם קסבה מסרט בשם אלג'ירס משנת 1938. למרות שזה לא נאמר בסרט אלא רק בטריילר, היה משפט שאומר השחקן הראשי שרלס בויר, Come with me to the קסבה. משפט שהפך להיות מאוד מפורסם, ומונה חלמה שכל בחור יגיד לבחורה שלו בליברפול,
Come with me to the
קסבה, ובאמת המשפט הזה הפך להיות סלוגן של, של המועדון.
Come with me to the קסבה, my little one.
Oh no! No!
קח רוג בסט, שזה אח שאנחנו נגיע אליו בהמשך, אח הקטן, כך הוא אמר. היא לקחה את הרעיון מסרט ישן של השחקן שרל בויה בשם אלג'יר, שבו יש סצנה שבה הוא אומר בואי איתי לקסבה, ומאז היא נתקעה לה בראש, come with me to the קסבה. זהו, אז באמת נשמע עכשיו את רוג מדבר.
She got the idea from an old Charles Boyer film called Algiers, in which there was a scene where they actually say, come with me to the Casbah. And that stuck in Mo's mind. And from then on it was, come with me to the Casbah.
מעניין באמת שבמרכז העיר פעל עוד קפה בר כזה, שגם לא היה מקום חשוב בהיסטוריה של הביטלס, הג'קרנדה, שבטח שמעתם עליו, וגם הוא נפתח בהשראת הטו אייז. אז בעצם מדובר על שני מועדונים שפועלים במקביל, וזה גם מדהים, כי זה, ליברפול היא לא עיר חשובה באותה תקופה, זה כבר אחרי, כבר אחרי שהחשיבות שלה כבר ירדה. זאת עיר שהיא קצת מסכנה עם אנשים מאוד עניים, ועדיין יש שם שני מועדונים שפועלים.
כן, אבל זו עיר גדולה, אז ככה, שני מועדונים היו מאוד מרוחקים.
מאוד, כן, מאוד רחוקים, נכון.
הם לא כל כך התחרו, וזה לא כל כך מפתיע, כי הטו אייז באמת היה שם דבר.
כן.
היו מועדונים בליברפול.
פשוט שאלה לבדוק, נגיד, האם היו מועדונים כאלה במקומות אחרים, גם בערים אחרות, כמה זה היה?
אני בטוח שהיו. למחרת, כולם התחילו לעזור בניקוי המרתף. השמועה פשטה בשכונה, והחברים של הבנים גם כן באו לעזור. כדי לתגמל אותם, הרשתה להם מונה לערוך מסיבות במרתף בכל שבת בערב. המסיבות היו די פרועות, וההורים של אותם ילדים, בעיקר של הבנות, מאוד כעסו על מונה, שיצא לשם של מי שמרשה בבית התנהגות לא מוסרית. אבל מונה לא אכפת לה, היא לא אכפת לה מבעלה, לא אכפת לה משכנים, היא דחתה את כל האשמות והמשיכה בשלה. העבודות במרתף נמשכו כ5 חודשים, ואפילו נקבע תאריך לפתיחת המועדון, הקסבה. התאריך היה 29 לאוגוסט 1959.
ככל שהתאריך התקרב, מונה התחילה לחשוב על הפרטים החשובים וההכרחיים. לדוגמה, היא ארגנה לעצמה מחברת גדולה, שבה היא תרשום את פרטי חברי המועדון, והדפיסה כרטיסי חבר בצבע ורוד לבנות ובצבע תחילת לבנים. זה מאוד חשוב.
כן. אגב, בפוסט שמתלווה לפרק, אפשר לראות את התמונות האלה.
כן. עוד דבר נוסף, היא רכשה מכונת אספרסו, דבר שלא היה קיים באף מועדון בליברפול. איפה היא השיגה קפה? זו שאלה שלי.
קפסולות.
כן, כנראה. בשלב הזה היא הבינה שהיא זקוקה ללהקה, שתהיה להקת הבית. אחת הבנות שעזרו לארגן את המרתף, בחורה בשם רות מוריסון, סיפרה על בחור שהכירה בשם קן בראון, שהיה גיטריסט בלהקה בשם לס סטיוארט קוורטט. זו הייתה להקה שהופיעה בכל יום ראשון בערב במועדון שנקרא The Pillar, שפעל במרתף של מועדון שכונתי בשם לולנס. זה המועדון במרתף של מועדון.
נכון.
מדהים. שהיה ממוקם גם הוא בבית ויקטוריאני גדול.
אגב, הצפות של המרתף חוזר על עצמו גם בהמבורג, הקייזר קלר. כנראה שבהרבה מקומות השתמשו במרתפים.
כן, זה הגיוני. אז זהו, באמת זה רק להגיד שזה היה ממוקם באותו, בבית ויקטוריאני גם כן, באותו רחוב של הקסבה.
בהמשך הרחוב.
בהיימון זמין, כן.
מוריסון הבטיחה לשאול אותו, את קן בראון, האם הוא והלהקה שלו מוכנים לדבר עם מונה על אפשרות להופיע באופן קבוע במועדון שהיא עתידה לפתוח. מונה הסכימה ורות הלכה לדה פילר ושוחחה לעניין עם קן, שגילה עניין רב ואמר שהיא שוחח עם חבריו ללהקה. בלהקה היה בחור בשם ריי סקינר, הוא היה מתופף, והיה עוד בחור שבטח לא שמעת את שמו, שהיה ג'ורג' הריסון.
מי?
ג'ורג' הריסון. כן, כן. אז איך ג'ורג' הריסון קשור ללהקה הזאת?
אז בוא אני אספר לך.
אוקיי.
אז באותו זמן ג'ורג' היה חבר באותה להקה, וגם בלהקת הקוורימן, עם ג'ון ועם פול. למה הוא היה חבר בשתיהן? בגלל שלקוורימן היו בקושי למופעות, וללסטיוארט קוורטט היו הופעות קבועות בימי ראשון בדה פילר, אותו מועדון, ובעצם הוא הצטרף אליהם בלי לעזוב את הקוורימן. הוא היה קודם חבר בקוורימן, ואז הצטרף ללסטיוארט קוורטט. חברי הלהקה פגשו את מונה, שסיפרה להם על המועדון שעומדת לפתוח, והציע להם להופיע בו בכל ערב שבת, תמורת 3 פאונד, ביחד, לא לכל אחד. והם הסכימו.
3 פאונד להופעה.
כן.
קן בראון וג'ורג' הריסון הצטרפו לעבודות הקסבה לעזור, דבר שגרם להם לפספס מספר חזרות אצל לסטיוארט קוורטט, ואפילו הופעה או 2. השיא היה כשהשניים איחרו מאוד להופעה שהתקיימה באוגוסט 1959, במועדון בשם The British Legion Social Club, ובלעדי הופיעו רק באותה הופעה לסטיוארט עצמו וריי סקינר. ליס סטיוארט מאוד כעס על השניים כשהם הגיעו סוף סוף, והודיע שהוא מפרק את הלהקה בלי שהיה אכפת לו שפתיחת הקסבה רק בעוד שבוע. וזו הייתה אכזבה מאוד גדולה עבור קן וג'ורג' שמאוד רצו להופיע בקסבה. למה הם כל כך רצו? כי בעצם זה היה מועדון שהוא היה כולו אמור להיות על תיארת הרוק אנד רול, לא עוד מועדון בלוז או ג'אז או סקיפל. רוב המועדונים, בעיקר זה הסגנונות שנגנו, לא כל כך היו מועדונים של רוק אנד רול, והקסבה היה אחד הראשונים.
אפילו הג'קרנדה, אני חושבת, לא היה מועדון רוק אנד רול.
לא, הייתה להקה קריבית.
נכון, הייתה להקה קריבית, והיה שם ג'אז, נכון. כמובן. זה היה אזור של סטודנטים, זה היה בעיקר נכון. ג'אז, אני חושבת.
נכון.
ג'ורג' וקן הלכו למונה, וסיפרו לה על הפירוק שלה לסטיוארט קוורטט, והציעו להופיע כצמד. היא לא הסכימה, והיא אמרה להם שחייבת להופיע להקת רוק אנד רול, אז ג'ורג' הגע את הרעיון הגאוני לצרף את ג'ון ופול. ואז באמת, כמו שאמרנו, לקוורימן לא היו כמעט הופעות, והם היו להקה שעשתה בעיקר חזרות, ולכן הם באמת שמחו מאוד להצעה להופיע בקסברה כל יום שבת, באמת רציני, מבחינתם העיקר להופיע.
זה, אגב, זה דבר מאוד משמעותי, כי בעצם הקוורימן לא היו קיימים כלהקה. הם היו נפגשים לחזרות.
חברים, חזרות.
ולא יותר מזה, לא יהיו להם הופעות. כלומר, אם ג'ורג' לא יעשה את הצד הזה, יכול להיות שלא יהיה לנו ביטלס היום.
אז בעצם הביטל הכי חשוב, ביטלס, זה ג'ורג'.
זה ג'ורג'.
יפה, אוקיי.
זה תמיד אמרנו.
אני שמחה שאנחנו מסכימים על
כן.
זה. כן, אז ג'ון הסכים, ובתנאי ששם הלהקה יישאר הקוורימן, למרות שכאילו כן מצטרף, אז אפשר היה להחליט שזה להקה חדשה, ומבחינתו הקוורימן זאת הלהקה.
כן, כן, מצטרף. כן, כן, מצטרף.
כן, כן.
כשבאו להודיע למונה שיש לה קאט רוק אנד רול, אבל אחרת, היא לא הייתה בטוחה אם הקוורימן מספיק טובים, כמו הלסטיוארט קוורטט, אותם שמעה ב-The Pillar. לכן אמרה שהיא מוכנה שיופיעו בערב הפתיחה תמורת התשלום של 3 פאונד, ואם זה ילך טוב, היא תיתן להם להופיע בכל ערב שבת תמורת אותו תשלום להופעה. ג'ון ופול מאוד שמחו, הם היו באמת רעבים להופעות, בשמחה הם הצטרפו לעבודות הצביעה של המועדון. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לתאר, כל מי שביקר בקסבה יכול לראות, ומי שלא ביקר, שיקח מיד מטוס ברגע שיהיו טיסות. אז באחד החדרים צייר ג'ון צלליות של רקדניות. זה לא תראו, כי מונה לא אהבה את זה, ולכן ביקשה שימחק את זה, ועל זה יצייר צורות אצטקיות.
הוא באמת צייר, כמו שאמרת, צורות אצטקיות, אבל כנקמה.
על הרקדניות.
כן, על הרקדניות. אז הוא חרט את השם על אחד הקירות, וזה עדיין שם.
זה אפשר לראות את זה, ולגעת בזה.
לגעת בזה ולהרגיש את הרוח הקודש. פול צייר רצועות צבעוניות בתקרה, פשוט פסים צבעוניים, בתקרה של אחת הפינות, מעל הבמה במרכאות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בסוג של, זה לא בדיוק קשת, אבל זה פשוט צבעים בסדר מסוים.
אבל לחדר הזה קוראים ריינבואו.
כן.
זה השם שלו.
כן, 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 אבל זה לא באמת קשת, אבל.
לא, לא, אבל זה פסים צבעוניים, אז קוראים לזה ריינבואו.
ג'ון, פול, ג'ורג' וקן ציירו כוכבים בתקרה מעל הבר, בעצם מעל החדר הגדול, אני חושבת, הכי גדול שם, ומונה ציירה צורת דרקון לאורך הקיר מהכניסה פנימה.
גם את זה אפשר לראות. אז ב-28 לאוגוסט, יום לפני הפתיחה, הגיעו הקוורימן לקסבה לחזרות הראשונות. תשימי לב, הם עסקו בשיפוצים נכון. ובצביעה,
לא...
ועשו חזרות רק ערב לפני.
אבל זה לא ערב לפני.
כן.
זה באותו יום.
לא, הפתיחה הייתה ב-29.
נכון. אוקיי, כן.
הצטרפו סינתיה פאוול, אז הייתה בת הזוג של ג'ון, והחזרות לקחו כשעתיים, ועל פי העדויות הם ביצעו את לונג טון סאלי, האונד דוג, פגי סו, אול אובר ביטהובן ועוד. We're gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. It's a rocky little record, I want my jockey to play.
למחרת ביום הפתיחה, ג'ון הגיע עם סינתיה וחברו ללימודים, אחד בשם סטיוארט סאטקליף.
נכון.
פול הגיע עם אחיו מייק, וג'ורג' עם אח שלו, פיטר. ג'ורג' הביא את הגיטרה החדשה שלו, פיוצ'רמה, שעוררה קנאה אצל ג'ון, פול וקן. הקהל התחיל להתגודד מחוץ למועדון כבר ב-6, למרות ששעת הפתיחה נקבעה ל-7:30, הם כנראה יקים כמונו, מגיעים לפני הזמן. ואחרי שהקהל נכנס, הדי-ג'יי, בחור בשם בוב סטיוארט, התחיל להשמיע מוזיקה מתקליטים, ובמיוחד את רד ריבר רוק, שבאמת הפך לסוג של המנון של המועדון. אנחנו נשמע אותו עכשיו. Mm-hmm.
ברבע לתשע בערב עלו הקורים אל הבמה, ופול פתח עם Long Tall Sally. החלק הראשון של ההופעה נמשך 45 דקות, והקהל השתגע, פשוט השתגע. אחרי הפסקה של רבע שעה, שוב חזו הקורימן, והפעם ג'ורג' פתח עם All Over Beethoven. בשעה 10:30 ירדו הקורימן מהבמה, והמועדון נסגר עד לשבת הבא. וסינתיה ככה סיפרה. אני זוכרת את ערב הפתיחה של הקסבה. הייתי בקומה למעלה, בבית הזה בווסט דרבי, עם ג'ון ופול. ולא כל כך הבנתי מה הולך להיות. ואז ירדנו למטה, והיה נהדר עבור להקת רוקנרול של חבר'ה צעירים ושפטנים.
I remember the Casbah night, the opening night, because we were upstairs in this house in West Derby, which I didn't know a lot about, obviously, because I wasn't in the museo's business or anything else, but I was with John and Paul. And I think when we went downstairs, and the whole setup was wonderful for an aspiring young rock and roller.
זהו, אז רק רגע להגיד שממש לפני מספר חודשים התגלתה תמונה שלא הייתה מוכרת קודם, של ג'ון, פול וג'ורג' עושים חזרות באחד החדרים של הבית. התמונה הזאת נמצאת בפוסט שנעלה, זה באמת תמונה...
בוודאי.
כן, זה באמת תמונה מאוד מעניינת, כי הם מאוד 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 צעירים שם, והם באמת, בהתחלה אפילו קצת קשה לזהות אותם, במיוחד את ג'ורג'.
נכון.
וזו תמונה שמי ש... לדעתי הייתה בבעלותו של רוג בסט עד עכשיו, והוא כתב על זה שבעצם הם היו בין היחידים, כי התמונה היא מהסלון, שזה לא בדיוק סלון, זה מין חדר משפחה כזה שהוא כתב שהרבה...
living room, מה שנקרא.
כן, לא, אבל זה אפילו לא ה-living room הראשי.
No,
זה מין no. ממש פינת משפחה כזאת.
Mm-hmm.
הוא אמר שלא הרבה אנשים הורשו להיכנס לשם, ושזה פשוט היה מקום שהביטלס כן הורשו להיכנס ולעשות שם חזרות, ורק מראה עד כמה הם היו קרובים למשפחה, הם היו ממש בני בית במקום.
נכון. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי צולמה התמונה הזאת.
לא, לא, לא.
אבל כן, הם...
זה אותו זמן, כנראה. נכון. אותו...
כן, לא, ברור. הקורימן אנחנו נתאר, זה התקופה שהקורימן הופיעו. אז הערב הפתיחה היה מאוד מוצלח, וחברים חדשים הצטרפו למועדון. המספר החברים הגיע ל-1,300, כשבמועדון אפשר היה להכיל עד 200 איש בלבד. מונה הייתה מאוד מרוצה מהקורימן ומהתגובה של הקהל, והסכימה שהם יופיעו בכל ערב שבת מעכשיו. היא התקשרה לעיתון השכונתי West Derby Reporter, וביקשה לקבל סיקור חיובי למועדון, תמורת חברות בחינם. וואה.
באמת אחרי ההופעה של ערב שבת ב-12 בספטמבר פורסמה כתבה מאוד חיובית, ובה הוזכרו בפעם הראשונה בעיתון שמותיהם של ג'ון, פול וג'ורג', וגם עוד חבר שקשור לקסבה הוא נילה ספינל, שאנחנו מכירים אחר כך מהסיפור של הביטלס. הוא ראה את הקורימן שם בפעם הראשונה באחת השבתות, כי הוא היה חבר של פיט בית, אז הוא פשוט כחבר הגיע וראה אותם שם. השם של המועדון התפשט ברחבי ליברפול, ויום אחד ניגש למונה בחור בשם ג'וני בירן, שהוא היה מלהקת רורי סטורם וההוריקנס, וביקש שהיא תיתן ללהקה שלו להופיע שם. היא אמרה לו שהיא לא יכולה, כי הקורימן מופיעים כלהקת הבית של המועדון. ג'וני אמר שהוא לא שמע עליהם, ושהלהקה מאוד ידועה וטובה, הלהקה שלו, של רורי סטורם, ושתשקול בכל זאת לקחת אותם.
מונה התייעצה עם פיט ורורי לגבי האם להביא את רורי סטורם את ההוריקנס, והם אמרו לה שזו להקה מצוינת וכדאי לה באמת להביא אותם. ואז החליטה מונה לפתוח את המועדון גם בימי ראשון בערב, עם להקות אורחות, מתחלפות, כשהראשונה תהיה רורי סטורם דה הוריקנס, ומי היה מתופף?
רינגו סטאר.
איך ידעת?
אני ניחשתי.
כל הכבוד. אז יום אחד התקשר למונה בחור בשם דרי וויקי, שסיפר לה שיש לו להקה, דרי אנד דה סיניורס, שגם היא מעוניינת להופיע בקסבה. מונה שמעה שגם זו להקה מצוינת, ושיבצה גם אותם להופעות בימי ראשון, לסירוגים עם רורי סטורם דה הוריקנס.
עכשיו אתם מבינים למה קראו לה Mother of Mercy Beat.
בוודאי.
ממש קידמה את כל הלהקות האלה, להקות מאוד מפורסמות.
נכון.
שהתפרסמו בעצם אחרי התקופה הזאת. בשבת בערב של 10 באוקטובר 1959, קן בראון הגיע לקסבה לקראת ההופעה השביעית של הקוורימן במקום, אבל לא הרגיש כל כך טוב. אז מונה הציע לו לא לעלות להופיע באותו ערב, ולעבוד בקופה במקום לעזור במחירת כרטיסים. בתום ההופעה היא חילקה כרגיל לכל אחד את חלקו היחסי בתשלום של ה3 פאונד, הרי לכל חברי הקוורימן.
נכון, כל... אני חשוב להגיד, היא לא נתנה 3 פאונד, תתחלקו,
כן.
אלא לכל אחד היא נתנה את החלק היחסי.
כולל לכן, למרות שהוא לא הופיע.
נכון.
הדבר שזה מדהים בעיניי, הוביל לוויכוח בין מונה לבין פול, שאליו הצטרפו ג'ון וג'ורג', אבל הוא היה המוביל של המרד הזה, שדרש ממנה שהם יקבלו את החלק של קן, כי הוא לא הופיע באותו יום.
פול.
כן, ממש. כל כך פול. כאילו, פשוט ממש פול מצידו. לנוכח הוויכוח, קן החליט לעזוב את הקוורימן, וג'ון, פול וג'ורג' לא הופיעו יותר בקסבה. עכשיו, יש פה, כאילו, אני חושבת שצריך להדגיש את זה עוד פעם, כאילו, כל פעם מחדש, שפול לא היה, זאת אומרת, אי אפשר לקרוא לו הביטל החמוד. פשוט, זה פשוט כל כך, אני חושבת שמכל חברי הביטלס והתדמית שלהם, שלכל אחד היה את התדמית שלו היא הכי רחוקה מהמציאות.
נכון.
פשוט,
כי הוא איש PR, הוא איש יחסי ציבור.
ממש, כן.
הוא הציג דבר אחד כשהוא היה משהו אחר.
לגמרי.
אז הקוורימן, באותו זמן, הקוורימן באותו זמן בקושי הופיעו, נשארו בלי הקסבה. ובמשך הרבה מאוד זמן, עוד פעם חזו למצב שאין הופעות. הם השתתפו בעיקר באודישן לתחרות של תוכנית טלוויזיה, כמו כוכב נולד, קראו לזה TV Star Search. ומצד שני, מונה נשארה בלי להקה, והייתה זקוקה ללהקה בית אחרת. וכן, בראון החליט שהוא יקים להקה חדשה, שהיא זו שתופיע, יחד עם פיט בסט, ושני חברים, צ'אס ניובי על גיטרת הבאס, וביל ברלו על גיטרת הקצב, הם קראו ללהקה The Black Jacks. עכשיו זה מאוד מעניין, כי להקת The Black Jacks, זה היה שם של הלהקה הראשונה שהקים ג'ון נכון. לנון, לפני שקרא לה Quarrymen.
כן.
ועוד דבר מעניין, שצ'אס ניובי יהיה לתקופה מסוימת, ב-61, הבסיס של הביטלס.
כן, אחרי שהביטלס חוזרים מהמבורג בלי סטיוארט בעצם.
נכון. אז מעכשיו, להקת הבלק ג'קס, היא זו שהופיעה בשבתות הבאות בקספה.
Beautiful dreamer, wake up to me. Well, you know pretty baby, I'm on my bended knee. Beautiful dreamer, in my misery. בתחילת 1960, הבלק ג'קס ורורי סטורם ערכו תחרות מי הלהקה שתביא הכי הרבה קהל. הפרס היה פאונד.
תקשיבי, זה שליש מהופעה, זה לא מעט.
יפה, אוקיי. כל להקה הופיע ביום ראשון אחר, והראשונים היו The Black Jacks. הקהל נהר בהמוניו ונספרו 1,350 איש. המועדון יכול להכיל 200. אבל נכנסו באופן, כאילו, לא ברור.
לא, אנשים עמדו בפוסדורים, בכל השטח מסביב לבית, לא נכנסו, הם עמדו בגינה.
מעניין איפה הם הופיעו. זאת אומרת, אם הם הופיעו באמת במקום הגדול, או שהם הופיעו כזה בכניסה כדי
שהם... לא, לפי, אני לא יודע. אבל לפי דעתי, המקום של ההופעות היה במה שנקרא ספיידר רום.
כן, נכון.
החדר עם הגדול. כן, עם ציור הכביש. כן. הקורא הכביש.
ביום ראשון שאחריו, שאחריהם בעצם הופיעו רורי סטורם וההוריקיינס, ואז נספרו 1,333 אנשים, שזה פחות. אז כן.
כן.
קן בראון ניצח את רורי סטורם.
כן, זה בטח היה צפוף.
מאוד,
אבל, עדיין.
לגמרי.
כמו שאמרת קודם, מונה קונתה The Mother of the Mersey Beat, כי באמת המון להקות רצו להופיע בקסבה, והיא נתנה לכולם הזדמנות. להקות שמי שעוקב אחרי תקופת המרזי ביט מכיר את השמות, וכמו שאמרנו, בימי א' הלהקות התחלפו, אז הופיעו שם אל פרסטון and the Titties, Tempest Tornados, Cass and the Casanovas, The Four Jays, The Rim of Four, יאן אנד זודיאק ועוד. מונה שיבצה גם להקות אחרות פחות טובות, אבל הם הופיעו באמצע השבוע. ב-10 במאי 1960 השתתפו דרלין דה סיניוס יחד עם להקות אחרות, וביניהם הסילבר ביטלס,
חברינו משכבר ימים,
אלה שהיו הקוורימן, באודישן של גן אלן וויליאמס, מי שהיה המלגן הראשון של הביטלס, במועדון בלו אנג'ל, עבור המלגן לונדוני בשם לארי פארס.
האודישן נועד לבחור להקה שתהיה להקת הליווי של הזמר בילי פיורי, דיברנו על זה כמה פעמים במהלך הפודקאסט.
נכון.
דרי אנד סיניורס לא זכו באודישן, אבל קיבלו חוזה לעונת הופעות ארוכה בבלקפול, שאותו לארי פארס ארגן. הדבר חייב את חברי הלהקה להודיע על הפסקת ההופעות בקסבה, וגם להתפטר מהעבודות שלהם, הרי הם, אנחנו רואים אותם פעמים, כן, הם עבדו, בניגוד הקוורימן, כן, הם עבדו במהלך היום. ברגע האחרון, פארנס ביטל את החוזה, וחברי הלהקה נשארו ממש בלי עבודה, בלי ההופעות, וגם בלי עבודה, הדיי ג'ובס שלהם. הם מאוד 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 כעסו על אלן וויליאמס בגלל זה, ו... הוא כאילו בתמורה כפיצוי לקח אותם לאותו בר ב-Two Eyes בלונדון כדי לנסות להשיג להם חוזה הופעות שם, שזה שפתני בטירוף.
כן, אבל הוא היה חבר של בעל ה-Two Eyes.
כן, אבל עדיין.
עדיין.
סופר שפתני, זה להקה מחור בצפון אנגליה, מגיע לסוהו של לונדון, שזה מרכז, ממש מרכז. באותה תקופה גם קליף ריצ'רד כבר מפורסם בתור מי שמופיע שם. בטו אייז הם במקרה פוגשים בחור גרמני בשם ברונו קושמידר, בעל מועדונים מהמבורג, שחיפש להקות אנגליות, וכך הפכה דריאן דה סיניור, זה להקה הראשונה מליברפול שמגיעה להמבורג. אז וכמובן קושמידר, זה קשור מאוד לסיפור שלנו, של הביטלס.
כן.
כן.
מי שרוצה להתעמק, שיקשיב לפרק שעוסק באיך הביטלס הגיעו להמבורג. Well, I know many things you, you say. Oh, yes, you will know. I want to tell you. It's something that just doesn't mean. Oh, yeah. You got a feeling down in your soul. אז ההצלחה של דריאן דה סיניורס הובילה לבקשות מצידו של קושמידר לעוד להקות מליברפול, ובאוגוסט 1960 נשלחו לשם הביטלס. מאחר והתנאי היה שהלהקה תמנה 5 חברים, כולל מתופף, והם היו 4, אחרי שסטיוארט סאטקליף הצטרף אליהם, הם צריפו ללהקה את פיט בסט כמתופף.
כן, אותו הם הכירו בקסבה.
בדיוק.
כן, הבן של בעלת הבית.
נכון. ואני מזכיר שבפרק 13 סיפרנו על איך הביטלס הגיעו להמבורג, ועל החשיבות של המבורג בקריירה שלהם. עם הצטרפותו של פיט בסט לביטלס, התפרקה להקת The Blackjacks, זו שהייתה להקת הבית בקסבה. באוקטובר 1960, עוד להקה קבועה בקסבה נסע להמבורג, הפעם רורי סטורם אנד הוריקנס, ובשלב הזה היה הקסבה המועדון המרכזי בסצנת הרוק של ליברפול, והרבה מאוד להקות הופיעו בו.
בגלל מספר החברים במועדון שבאמת הלך וגדל, מונה ערכה שיפוץ בקסבה, ממש הפילה קירות כדי ליצור חדר יותר גדול להופעות. היא גם הוסיפה תיבת נגינה חדשה, שאפשר באמת יהיה להשמיע תקליטים בין ההופעות. אחרי שהביטלס חזרו מהביקור הראשון שלהם בהמבורג, אפשר להגיד שהרומן שלהם עם הקסבה חזר כזה קם לתחייה, הם הרגישו שההרפתקה שלהם שם נכשלה, והם בעצם לא הרגישו שהם קיימים כלהקה. ג'ורג', פול ופיט גורשו מגרמניה, בעצם אחד אחרי השני, והציוד נשאר בהמבורג, וג'ון נשאר אחריהם, אבל הרגישו לבד, כי סטיוארט נשאר, הוא גם פרש. לא, הוא עוד לא פרש בשלב הזה, אבל הרגישו כבר שהוא פורש. אז הוא לא רצה להישאר לבד וחזר הביתה. בימים הראשונים, באמת הם לא נפגשו, וכל אחד חשב שהיתר עוד בהמבורג מופיעים בלעדיו. ופיט ביקש ממונה לתת לביטלס להופיע שם, בקסבה שוב, כי באמת זה גם נגמר ביניהם לא טוב, עם כל הסיפורים קן בראון, אז הוא ביקש, היא הסכימה.
זה גם הייתה הלהקה שלו, והיא האימא שלו.
כן, מה היא תעשה?
כן.
והיא קמה, באמת הלהקה קמה לתחייה שוב, גם הלהקה עצמה וגם באמת המקום שלהם בקסבה.
אז ב-17 לדצמבר 1960 הופיעו הביטלס בקסבה, הפעם בתור ביטלס. אבל הייתה להם בעיה, לא היה להם בסיסט, משום שסטיוארט נשאר בהמבורג, פנה לחברו מלהקת The Black Jacks, צ'ס ניובי, שהיה בסיס, ואגב הוא היה שמאלי, ונולד באותו תאריך כמו פול. והוא הסכים להצטרף לביטלס כבסיס. חשוב להגיד שאז אף אחד לא רצה להיות בסיס. לא ג'ון כמנהיג הלהקה, לא ג'ורג' שהיה נגן הגיטרה המובילה, אפילו לא פול, אף אחד לא רצה.
האמת שזה יכול להיות רעיון בפרק מעניין, לדבר על פול כבסיסט. לא שאנחנו מבינים בזה, אבל אולי נמצא מישהו שיוכל לדבר על זה. כי באמת, פול הפך את המקצוע הזה, או בעצם את התפקיד הזה, לדבר נחשק. כי הוא באמת סוג של המציא את זה מחדש.
נכון.
זה באמת מעניין. אז צ'ס ניובי הביא גיטרת בס משלו, אבל מה עם שאר חברי הלהקה? אמרנו שהם השאירו את הציוד שלהם בהמבורג. אז באמת בגלל שבאותו ערב הופיע בקסבה להקה בשם ג'ין דיי אנד ג'אנגו ביטס, אז הביטלס פשוט שאלו מהם את הציוד. אותה להקה הופיעה בחלק הראשון של הערב והביטלס היו אחריהם. מונה שיווקה את ההופעה של הביטלס כ-The Fabulous Beatles Direct from Hamburg.
מה שגרם לאנשים לחשוב ש... הם הולכים לראות להקה גרמנית, ולכן באמת באו במוניהם, ואז ממש כעסו כשראו את 4 חברי הקוורימן לשעבר עולים לבמה.
כן, כי זה גם אותו קהל.
זה אותו קהל, כי זה קהל שכונתי, כן. ולא עבר המון זמן מאז כן. ההופעות של הקוורימן. פיט בסט סיפר ככה, כשהופענו באותו ערב, אמא שלי שיווקה אותנו בתור הביטלס המופלאים ישירות מהמבורג. וזה היה מצחיק. היה רחש בקהל ששאל, מי הם הביטלס? איך הם נראים? וכשג'ון ופול עלו לבמה, אנשים אמרו, אלה הביטלס, אלה ג'ון ופול מהקוורימן. ואז עלה צ'אז ניובי, ואנשים אמרו, אבל זה צ'אז, מהבלק ג'קס. ואז עלינו ג'ורג' ואני, ואנשים אמרו, אבל זה ג'ורג', שגם היה בקוורימן, וזה פיט. אז מי הם הביטלס? ואז אמא שלי אמרה להם, תשמחו עליי, כדאי לכם לשמוע אותם. אבל כל מה שהיה אפשר לשמוע, זה היה קולות האכזבה מקהל. הביטלס המופלאים? אלה החבר'ה שנגנו כאן בערב הפתיחה הראשון, ותראו איך הם נראים עכשיו עם מגפי הקאובויז ומילי האור.
אין הקלטה של זה, של פיץ?
אין הקלטה של זה.
אוי, היה יכול להיות מעולה.
חיפשתי.
כן. אז באמת פול פתח את ההופעה עם Red Cells in the Sunset, והמשיך עם Long Tall Sally, וכך במהלך ההופעה, הביטלס פשוט עשו את מה שהם למדו במועדונים של המבורג, באמת רוק מחוספס, מעולה, דיבורים עם הקהל, השתגעויות על הבמה, והקהל מת על זה, באמת השתגע, הם שכחו את כל התלונות של מקודם. אנחנו נשמע עכשיו את Red Cells in the Sunset, שזה באמת שיר מצוין.
נכון.
כן. אחרי ההופעה בקסבה, ביטלס הופיעו במועדון גרובנור בולרום בדצמבר, ב-24 בדצמבר, ואחר כך בעולם ליטרלנד טאון הול ב-27 בדצמבר, וההופעה הזאת ממש נחשבת לפריצת הביטלמניה.
בינתיים יצא מון הקשר עם פיטר הקולם, הבעלים של מועדון טופ 10 בהמבורג, וביקשה ממנו לשלוח את הציוד של הביטלס. הביטלס לפני שעזבו ניגנו שם. הוא באמת שלח להם את הציוד. ב-30 לדצמבר שוב הופיעו הביטלס בקסבה, וזו הייתה ההופעה האחרונה של צ'אז ניובי. הוא סך הכל היה איתם שבועיים, והוא פשוט היה צריך לחזור ללימודי ההוראה בקולג'. כן, עדיף להיות מורה מאשר להיות חבר בלהקת הביטלס.
כן. הביטלס המשיכו להופיע בקסבה, אבל גם במועדונים האחרים בליברפול, הם ככה תפסו, זה באמת, זה התחלה שהם ממש התחילו לצבור קהל. אחרי שמונה התקשרה לריי מקפול, אותו ריי מקפול בעל המועדון הקאברן, שדיברנו עליו בפרק הקודם, וביקשה שייתן לביטלס להופיע בו, בקאברן. הוא הסכים לתת להם הופעות בצהריים. כך בעצם הלכה וגדלה הפופולריות של הביטלס. מאי, כך של פול, צילם תמונות של הביטלס בקסבה כדי להדפיס כרזות לקידום ההופעות שלהם. ובאחת מהן הוא צילם את הצללית של ג'ון, אותה סינתיה העתיקה, מצעירה באחד הקירות של הקסבה.
אפשר לראות את הצללית, כן. ובפוסט אפשר לראות את התמונה של הכרזה שצילם מייק, ואת הצללית,
כן.
אחד לאחד. במקביל הלכה וגדלה הפופולריות של הקסבה, והלהקות הטובות ביותר בליברפול הופיעו בו, אבל המועדון היה קטן מכדי להכיל את כל הקהל שביקש להיכנס. אגב, זה מאוד מעניין, זה תמיד מעניין איך הקסבה הפכה לכל כך פופולרית, והייתה כל כך רחוקה כמעט מכל דבר בליברפול.
בגלל זה היא גם, טוב, האמת שדיברנו על זה בפרק על המקומות בליברפול, הפרק האישי של סוף, בעצם סוף העונה השלישית, היא באמת מאוד מאוד רחוקה, ובגלל זה גם עד היום אנשים לא מגיעים עליה.
נכון.
חבל, תגיעו לשם.
לכן החליטה מונה לעשות צעד ולארגן הופעות גם במועדונים אחרים. היא הקימה חברה בשם קסבה פרומושנס, וארגנה הופעות. וההופעה הראשונה של קסבה פרומושנס הייתה ב-17 לפברואר 1961, באולם סן ג'ונס הול, עם הופעה של הביטלס שהוצגו בתור The Fabulous Beatles Rock Combo.
הפעם, באופן משעשע, הם היו המופע המרכזי, וג'ין דיי אנד ג'אנגו ביטס היו להקת החימום שלהם.
נכון.
ביטלס התחילו להופיע בכל רחבי ליברפול, בעצם באזור של המרזי, והם היו זקוקים לרכב ולנהג. מונה קנתה עבורם ון, שהיה שייך לשוער של הקסבה, פרנק גרנר, וניל אספינל, אותו חבר של פיט, שהוא היה גם גר אצלם באותה תקופה, הוא היה סטודנט לראיית חשבון, הוא לקח את התפקיד בעצם על עצמו, הוא התחיל לנהוג בשבילם תמורת פאונד אחד ללילה. שזה רק אומר שהם התחילו להרוויח יותר כסף בתקופה
כן.
הזאת, כי... לפני המבורג הם הרוויחו נורא, כאילו...
כן, כן, לא, אבל לגמרי הם כבר הרוויחו, כן.
ההצלחה של הביטלס המשיכה לגדול, כמו גם ההצלחה של הקסבה, וגם גם מועדון, וגם עסקי המרגנות של מונה באופן כללי.
מונה יצא קשר עם השלטונות בגרמניה, כדי שיסכימו לאפשר לביטלס לחזור שוב להופיע בהמבורג. הרי הם גורשו משם.
נכון.
והצליחה בזה. ב-26 לשלישי 1961 נתנו הביטלס בקסבה הופעת פרידה מהקהל המקומי לפני שיצאו שוב להמבורג. ההופעה הבאה של הביטלס בליברפול, אחרי שחזרו מאותו ביקור בהמבורג, הייתה במסגרת קסבה פרומושנס באולם סן ג'ונס הול ביולי 1961. שם הם ביצעו לראשונה את Cry for a Shadow, הקטע היחיד שכתבו יחד ג'ון וג'ורג', אותו הקליטו בהמבורג עם טוני שרידן. ועליו דיברנו בפרק על הקטעים האינסטרומנטליים של הביטלס.
וזה כל פרק שלנו מתחיל בזה, לא? נראה לי. קרי פור שדו. אני חושב, אני כאילו כבר לא זוכרת איך קוראים לי, אבל כן, יש מצב שזה זה. בנובמבר 1961, בריין אפשטיין ראה את הביטלס בפעם הראשונה בקאברן, ובדצמבר, תחילת דצמבר, הוא הציע להם לנהל אותם. הם הסכימו להצעה שלו, והם באמת נפגשו איתו אחרי שבוע בקסבה, כדי לחתום איתו על חוזה. עכשיו, למה בקסבה בעצם? כאילו, מה להם ולקסבה בעניין הזה? כי הם באמת רצו שמונה תוודא שהחוזה הוגן ותשמור על האינטרסים שלהם. היא הייתה פשוט המארגנית שלהם.
היא הייתה המארגנית שלהם.
אולי היא לא רשמית, אבל היא פשוט הייתה המארגנית שלהם.
כן, היא דאגה להם להופעות.
כן, ולא רק להופעות, היא גם דאגה לזכויות שלהם, דאגה לה...
נכון, זה היה להקה של הבן שלה.
כן, נכון.
אסור לשכוח את זה.
כן.
לפני הביקור השלישי של הביטלס בהמבורג, הם הופיעו שוב הופעת פרידה בקסבה. זה היה באפריל 1962. אחרי שחזרו מהביקור השלישי בהמבורג, חיכה להם אודישן שהצליח להשיג בריאן בחברת EMI בפני בחור בשם ג'ורג' מרטין, אודישן שהתקיים בשישי ליוני 1962. בינתיים נפטרה אמא של מונה מסרטן, מונה נפרדה מבעלה, הם בעצם לא התגרשו, והיא הייתה בהיריון מתקדם, חודש עשירי, ממי?
הפתעה.
נילה ספינל.
נילה ספינל, שהיה חבר של פיט ובגיל של פיט בעצם.
נכון.
כל זה באמת היה יותר מדי מבחינתה, הרבה יותר מדי שינויים. היא החליטה לסגור את הקסבה, וב-24 ליוני 1962 נערך הערב האחרון בקסבה, בו באמת הביטלס הופיעו, אז הם היו בערב הראשון ובערב האחרון. הם הופיעו במקום בעצם 44 פעמים, כולל 7 הופעות בתור הקוורימן. כל השאר היו בתור...
הביטלס.
ביטלס, כן. Just to see a smile makes my life worthwhile.
It's just to know. ב-15 לאוגוסט 1962 הודיע בריאן אפשטיין לפיט בס שהבחורים רוצים אותו בחוץ, ותזינו לפרק 22 שם אנחנו מספרים את הסיפור למה. ב-5 לאוקטובר 1962 יצא הסינגל הראשון של הביטלס Love Me Do, הפעם עם רינגו סטאר. פיט קיבל הצעה להחליף את רינגו ב-Rolling Stone The Hurricanes, אבל הוא סירב. הוא המשיך בעסקי המוזיקה עד 1966, הוא לא מאוד הצליח בזה. ומונה שמרה כל הזמן על קשר עם חברי הביטלס למרות מה שקרה עם פיט. זה באמת מעניין, כלומר... היא כן. המשיכה לשמור איתם על קשר.
אני תוהה עם מי שמאזין לפרק 22, בעצם מה שקרה שם זה די עבדו עליו, על פיט.
נכון.
בסופו של דבר הוא לא הבין שהוא יכול היה לתבוע אותם, או להגיד להם, נכון. לא, אני לא עוזב, תתמודדו.
נכון, בדיוק.
אז אני תוהה, זה שהיא נשארה איתם בקשר, אני תוהה אם באמת, אם היא הבינה את המשמעות של...
אני חושב שהיא נשארה בקשר בגלל נילה ספינל. קודם כל הוא היה בן זוג שלה, הוא היה אבא של רוג.
הם באמת היו בזוגיות? המשותף.
כן, כן, כן. ואני חושב שניל אספינל היה החוט המקשר. כן. אולי זה יותר מעניין למה ניל אספינל נשאר עם הביטלס,
נכון.
למרות מה שעשו לחבר הטוב. אבל אני חושב שניל אספינל הבין שבניגוד לצ'אס מיובי.
זאת הייתה הדרך של משפחת בסט, כאילו אתה מבין.
כן.
בסופו של דבר כן להתפרנס בזכות הביטלס, תכלס, בגלל שניל אספינל נשאר איתם בקשר וכן.
נכון.
זאת אומרת, לא אמרנו... הבן שנולד לניל ולמונה זה רוג בסט, מה שאומר שבעצם לפיט יש אח צעיר, יליד 1962, שעד היום הוא מנהל שם את כל הסיפור, הוא גם פתח מוזיאון, מוזיאון נחמד במתיו סטריט. כן, במתיו סטריט, ממש מול הקאברן, וכן, ואז אפשר להגיד שלמונה בסט, לא סתם אישה מיוחדת, יש לה גם 3 ילדים משלושה גברים שונים.
נכון.
בהחלט נדיר לאותה תקופה. כן.
אז כמו שאמרנו, מונה שמרה על קשר עם הביטלס, הרבה פעמים הביטלס יחסנו ציוד במרטף שלה, של מונה. איפה שפעם היה קסבה, הרי הקסבה נסגר. והם באו לבקר אותה כשהיו בליברפול. מספרים שהם אפילו, הם יוצאת אליהם, הם לא היו נכנסים. היה משהו כנראה לא נעים בכל מקרה.
Okay.
היא גם ביקרה אותם כשהיא נסעה ללונדון, להיות עם ניל אספינל. ולפעמים הביאו הביטלס מתנות למונה באמצעות ניל.
כך התחיל המוזיאון, אתה אומר.
כן, לא, האמת שהמוזיאון הזה יש
מוזיאון ממורביליה, קודם כל.
נכון, ויש מוצגים עד 1969. כלומר, עד התפרקות הביטלס, זו הכוונה.
כשהביטלס צילמו ב-1967 בעצם את העטיפה של סארג'נט פפרס, מונה השאילה לג'ון את המדליות של אבא שלה, שהוא היה קצין, צבא הבריטי, ואיתם הוא הצטלם. זה המדליות שרואים בעטיפה. הוא החזיר את המדליות, ולא תודה, נתן לה במתנה את הגביע שהופיע בצילום של עטיפת האלבום. שנה אחר כך, ב-1968, מונה וניל נפרדו, והקשר עם הביטלס הפך לנדיר יותר. ב-1987 פנו למונה מארגני שבוע ביטלס בליברפול, שאז היו בוב הולר ואלן וויליאמס, וביקשו ממנה לתת הרצאה בשבוע שהתקיים שם ב-88, ואז באמת היא החליטה לפתוח מחדש את הקסבה במהלך שבוע ביטלס למשך יום אחד בלבד, בגלל שהקסבה נסגרה מזמן, ושימשה כמחסן, התגייסה המשפחה להוציא משם את כל החפצים המיותרים, אני נראה לי שהם...
לא, כל מה שלא היה שייך לתקופה. כן. כלומר, רצו להשאיר רק מה ש...
באמת להשאיר מה שזה, כן. מעניין.
כי במשך השנים הם שמו כל דבר איפה שמים, במרתף.
כן, במרתף של הבית, לגמרי.
מונה הרבה את חברת קוון סיטי טורס, שקיימת עד היום, כדי שתסיע את משתתפים בשבוע הביטלס, לקסבה, אמרנו, הקסבה היא מאוד מרוחקת, ביום שהקסבה היה פתוח, שם נתנה להם את ההרצאה שעסקה בקסבה של הימים ההם. ההצלחה הייתה מעבר לכל הציפיות, זה היה כמו לבקר בפירמידה, שהייתה סגורה אלפי שנים, באמת, זו התחושה עד היום אגב.
נכון, נכון.
באותו שבוע הופיעו לראשונה, מאז 1966, פיט בסט יחד עם אחיו רוג.
שגם הוא מתופף.
גם הוא מתופף. כעבור חודש, שהיא לאוקטובר 1988, נפטרה מונה מתקף לב.
כאילו סגר מעגל.
ממש ככה.
ממש ככה. מאז אותו יום שבו הקסבה נפתחה בעצם למבקרים, התחילו תיירים להגיע לבית, וממש ביקשו לראות את המרתף, למרות שזה לא היה מקום שפתוח לתיירים. בפברואר 2002 פתחו האחים בסט, שזה יותר כוונה לרורי ולרוג, את הקסבה לביקורים, וזה אחד המקומות המעניינים באמת, כשקשורים לביטלס היום בליברפול. דיברנו על זה שוב בפרק 36, פרק האחרון של העונה השלישית, ובאמת מאז 2008 מתקיים בכל שנה בקסבה ערב להקות מתקופת המרזיבית, זה נקרא הבסט פסט. ב-2008 יצא אלבום היימנס גרין של להקת פיט בסט בנד, ששם האלבום זה באמת השם של הרחוב של הקסבה, שבקאבר של האלבום יש בעצם את החתיכה החסרה, זה נורא, זה סיפור נורא. גם על זה דיברנו באחד הפרקים, שבעצם באנתולוגיה לקחו, עשו קולאז', קלאוס עשה, קולאז' של תמונות של הביטלס, מכל מיני כאילו גזרי עיתונים וזה, אז פשוט לקחו תמונה של הביטלס עם פיט, פשוט חתך את זה ושם על זה תמונה של רינגו.
נכון.
אז בדיוק החתיכה המשולש החסר הזה, זה הקאבר של האלבום הזה. ב-2018 רוג באמת פתח את אותו מוזיאון שדיברנו עליו בשם ליברפול ביטלס מיוזיאם, ממש מול המקום בו עמד הקאברן. יש שם פריטים מהאוסף הפרטי של פיט בסט מתקופת הביטלס, תלבושות, כלי נגינה, אותן מדליות וגביע מעטיפה של סארג'נט פפרס ועוד הרבה דברים, כמו שאמרנו, מונה קיבלה מתנות.
כן, לא רק מונה אגב, הרבה דברים זה ירושה שהם קיבלו מנילה אספינל.
נכון, וגם אני יודעת שרוג, כן, רוג אני יודעת שהוא גם אספן מעבר, הוא גם קונה דברים שבמשך שנים אסף.
אבל יש שם בפריטים, אפשר לראות שלטים, והרבה מצוין שזה מיניל הספינה.
מיניל הספינה, כן, מעניין.
אוקיי. אז זה הסיפור של הקסבה, הקסבה של ליברפול.
כן, ממש. זהו, זה באמת, מעבר לחשיבות של הקסבה כמקום, שאין ספק שהוא מרכזי ויותר חשוב מכל מדון אחר לדעתי, יותר מהקאברן שמתיימרים להיות המקום בו הכל התחיל, שזה לא נכון, ודיברנו על זה בפרק הקודם, מונה היא המרכז פה, כי היא באמת בלעדיה כנראה לא היה ביטלס, כי מעבר לזה שהיא הייתה הראשונה שנתנה להם הופעות קבועות, ועודדה אותם להופיע וגם לצפות למשהו, זה לא היה הופעה פה ושם, אלא הם היו ממש להקת הבית, היא גם דחפה אותם, נגיד, להגיע פעם השנייה להמבורג, ובעצם אפשרה להם את זה, שזה דבר שהוא מדהים, כי זה כאילו גם מצד אחד, כנראה זה גם בגלל שהייתה אימא של פיט, מצד אחד היא מאוד דחפה אותם, ומצד שני לא היה לה, זה לא היה אגו, של לא, אל תחתמו עם בריין, אתם שלי.
נכון.
זה ממש...
לא, היא ממש הבינה שהוא יכול לתת להם דברים שהיא לא.
נכון.
ויש להם הזדמנות.
נכון.
לגמרי. הרבה צמתים היא הייתה מאוד חשובה. למשל, כמו שאמרנו, הקוורימן כבר לא היו קיימים כלהקה, עד שהיא נתנה להם הזדמנות להופיע בקסבה.
נכון.
הביטלס חזו מהמבורג, היא זו שדחפה אותם קדימה,
נכון.
בהופעות בקסבה. כן, היא הייתה מאוד מאוד חשובה.
הייתה אישה מאוד חזקה, ובאמת מאוד חשובה, וזה דבר שחשוב לזכור אותה, כי באמת היא לא דמות שמכירים, בהיסטוריה
נכון,
של הביטלס.
נכון.
היא הייתה יותר חשובה בעצם עד בריין, כאילו אין מה לעשות.
נכון.
אז זהו, אז אנחנו נסיים, נזכיר את האתר, thebeatles.co.il, נודה לרדיו בינתחומי, שמערכים אותנו, נודה שוב, לתומכים שלנו בפטריון, שבאמת אין לנו מספיק מילים כדי להודות להם. וזהו, ספרו לחברים, תעירו לנו, תגידו מה דעתכם, תציעו רעיונות לפרקים, נתראה בעוד שבועיים.
יאללה, ביי.